בתקופה שבה עיתוי גיוסי ההון וניפוח שווי החברות רק הולך ומתקצר, חברות סטארט-אפ רבות מגייסות כספים בשלבים מקדמיים מאוד של פיתוח המוצר שלהן, הרבה לפני גרסה מקדמית והוכחת התכנות בסיסית. התופעה הזאת הולידה בתעשיית ההון סיכון את תרבות ה-Fake it till you make it. בפרק 25 של פודקאסט היזם אדבר על התרבות הזו, על הבעיות שלה, ואציג את אחד הפרדוקסים העמוקים ביותר שעומד בבסיס תעשיית ההון סיכון. שלום לכולם, פודקאסט היזם, פרק 25, ברוכים הבאים, כאן פלג דודוביץ', אני שמח מאוד שאתם מצטרפים אליי לעוד פרק של פודקאסט היזם. לפני שנתחיל בפרק מעניין על תרבות ה-Fake it till you make it והפרדוקס המעניין שכרוך בה, אני אשמח להזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק. חפשו פודקאסט היזם בשורת החיפוש ותצטרפו, זה מקום טוב לפדבק את הפרקים, לדון, להעמיק את הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן בפודקאסט, אז אשמח לראות אתכם מצטרפים. והיום כאמור אני רוצה לדבר על תרבות שיש שיגידו שהיא תרבות רעה, תרבות בעייתית בתעשיית ההון סיכון, תרבות שאפשר לכנות אותה בביטוי, בפרייז המקובל באמריקאי, fake it till you make it, או fake it until you make it, זייף את זה כל עוד אתה יכול, עד שתצליח לעשות את זה. נסביר בדיוק את התופעה הזאת יותר לעומק וגם את הפרדוקס שכרוך בה, אבל כדרכו של הפודקאסט נעשה את זה מסודר. נתחיל קודם כל ברקע לפרק, אחר כך אני אסביר מה זו התרבות הזאת, מדוע היא בעצם נוצרה, מה השורשים שלה, מה הבעיות שהתרבות הזאת יוצרת, מה הם היתרונות בכל זאת שיש בה בתופעה הזאת של ה-Fake it till you make it, ובסוף על הפרדוקס שעומד בבסיסה. אני חושב שיהיה פרק מאוד מעניין, והוא גם, שוב, באמת מתחבר להרבה מאוד דברים שאנחנו קוראים בעיתונות, נמצאים כל היום בקהילות השונות של עולם הייטק, גם הישראלי וגם קהילות הייטק זרות בחול, גם עיתונות הייטק זרה בחול. אפשר לראות תמיד את אותן כותרות מפוצצות על הרבה מאוד חברות, כשמעטות מהן אנחנו אחר כך גם רואים אותם עם כותרת, עם כתבה בהמשך, ואחר כך עוד כתבה, ואחר כך עוד כתבה, רוב החברות נופלות אי שם בדרך, ואנחנו לא שומעים מהם יותר, ואז צריכה לעלות השאלה, למה מלכתחילה ראינו כתבה ראשונה שלהם, זאת אומרת, מה היה, מה גרם לזה מלכתחילה ככה להופיע על השערים, ולכבוש את פסגת התקשורת והיחץ הבינלאומית, גם אם זה היה לתקופה קצרה, מה גרם לזה לקרות, אם אחרי תקופה מסוימת זה לא הצליח, זה יהיה בבסיס הפרק הזה, הניסיון להתחקות אחרי, לנסות להבין את התופעה הזאת ולהסביר אותה, ואז גם לשים מין מראה על הפרדוקס הזה שכרוך בבסיס הדבר הזה. נתחיל ברקע לפרק, אני חושב שכל יזם בתהליך יצירה של איזשהו סטארט-אפ או חברה או עסק, או כל עסק שיוצרים אותו מאפס, צריך לשאול את עצמו את השאלה, האם כשאני מוכר את המוצר הזה, את אותו רעיון, את אותו מיזם, את אותו חלום, האם מכירת החלום הזה היא משהו שהוא יום אחד יהפוך למציאות? האם יש משהו שכשאני משווק אותו, האם זה לא מוגזם מדי לדבר על זה, כאילו זה עתיד לקרות בקרוב, וכאילו אני מאמין שזה יקרה, אולי זה לא יקרה, אולי זה לא יצליח, איך אני מטבל את זה, איך אני מסביר את זה? כלומר, בחייו של כל יזם יש את ה-what if הזה בראש, שמנקר וחושב, האם יכול להיות שכל החלום הזה שאני מסתכל עליו כרגע וחושב שהוא מאוד מאוד יפה, האם יכול להיות שהוא לא יתגשם בסוף? ואז בעצם בסופו של דבר יצא שכל מה שאמרתי לא קרה, לא התקיים, ובאיזשהו מובן דבר הזה כמובן גם מאפיין את אותי כיזם, ובכלל כל מי שאני מכיר כיזם, כל קולגה בעולם ההייטק, בעולם הסטארט-אפים, בעולם ההון סיכון, בדיוק עם אותם לבטים ואותם חששות, ואני חושב שהפרק הזה הולך בעצם להתמקד לאו דווקא בחשש הזה, כלומר החשש של מה אם החלום לא יתגשם, או מה אם המטרה של לשמה הקנית החברה לא תצליח, שזה חשש שרץ תמיד לצד הפעילות העסקית. אני חושב שהפרק הזה מתמקד ספציפית באיזשהו נישה מסוימת, שזה אותה נישה ה-fake it till you make it, אותם מקרים שבהם הדבר הזה זולג כבר לעבר התנהגויות שמנסות לשמור לאהבה או לשמר לאהבה של החברה, ואפילו ליצור, ניצוץ ממשהו שהוא לא הוכח, לא קיים, כרגע הוא דמיוני, במקום שבו זה כבר מתחיל להיכנס למישור הזה של, של לומר רמייה, הונאה, זה המקום הזה שעליו נשים את הדגש בפרק הזה, ואני ארצה להתווכח טיפה עם המוסכמות המקובלות בדבר הזה, וגם להציג פרדוקס מעניין שכרוך בכך. אז זה ככה הרקע לפרק, ואני רוצה עכשיו להסביר על התרבות הזאת של הפייק איטי ומייק איט, ולמה זה, ובהמשך גם למה זה בעצם נוצר. אז קודם כל, מדובר על, על סוג מסוים של הלך רוח, אם תרצו, בתעשיית ההון סיכון, בפרט תעשיית ההון סיכון, אבל קיים בתעשיות נוספות, שבעצם אותו הלך רוח הוא שבעצם הכל אפשרי. כל פנטזיה שיש לי כיזם יכולה להיות אפשרית, שזה אחלה של דבר, כי זה בעצם המנוע לכל עולם ההון סיכון, וזה בסדר גמור. הבעיה שאם הפנטזיה הזאת שאני מנסה ליצור אותה, חושב שהיא יכולה לקרות באיזושהי הסתברות מסוימת, אז מותר לי גם בעצם לעשות כל דבר שאני יכול כדי להגשים אותה. במובן מסוים, המטרה מקדשת את האמצעים. המטרה, והיא להביא את הפנטזיות לכדי מימוש, מקדשת את האמצעים. והאמצעים יכולים להיות אמצעים לפעמים לא כשרים. אמצעים כאלה שהם, אני ממש מזייף הצלחה שלא קיימת. עכשיו, המונח במקור, fake it till you make it, fake it until you make it, הוא מונח שקשור אולי לעולם הזה של דווקא אולי אבולוציה, אולי מדעי החיים, מדעי הטבע. אם תקראו קצת על המונח הזה, תעשו קצת מחקר על מה השורשים שלו, איך הוא הגיע דווקא לעולם ההייטק ולעולם הסיכון, לעולם הסיכון. אתם תגלו שזה באמת התחיל בעולם הביולוגי כזה, שבני אדם ויצורים חיים בכלל, מבצעים כל מיני פעולות, למשל פעולות חיזור, אז הם מבצעים אותם בדרכים כאלה שמראות עוצמה, לא תמיד שהיא קיימת. למשל, הם פורסים זרועות לצדדים כדי להביע איזושהי עוצמה, כן, ככה גורילות מנסות להביע עוצמה, להביע כוח, גם אם הן חלשות, גם אם זאת חיה, גם אם ספציפית בקרב בין שני זכרים, אז אני החלש. עדיין אם אני אפתח יותר רחב את הידיים, אני אעשה את עצמי כאילו אני חזק, כאילו אני אמתני, ובככה אני אזכה בליבה של אותה גורילה שאני מחזר אחריה, ואז בעצם יש כאן מין תהליך של fake it till you make it. אני בעצם מרמה, אני מזייף, אבל אני פשוט עושה את זה בצורה טובה ומשכנעת, ואז אני מצליח להשיג את ליבה של מי שאני מכוון להשיג את ליבה. זה בעצם ההשראה, אבל בתוך עולם ההון סיכון זה די דומה. אני יזם, לי יש איזושהי פנטזיה, איזשהו חלום בראש, ואני פורס את הזרועות, או יותר נכון, מספר במצגת שיווקית מאוד, מאוד מלוטשת היטב ומאוד יפה, אני מספר מה אני יודע לעשות, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, ואם זה לא נכון אז פה הבעיה, ואז אני באמצעות זה שובה את ליבם של המשקיעים, מגייס כספים, ובעצם מגלגל את הדבר הזה עד לאותה נקודה שאני הופך את מה שקורה כאן לעובדה קיימת, זה גם תכף יהיה גם בבסיס הפרדוקס שאני מדבר עליו, אבל את זה נשאיר להמשיך. אז זה בעצם על תרבות הפייקית, גם אין הלך רוח כזה. עכשיו, זה לא, אתם יודעים, זה לא איזה משהו בדיוני, כלומר, הרבה מאוד חברות, אם תסתכלו שנייה, הרבה חברות בצורה ביקורתית, חברות שכולנו אפילו משתמשים, צורכים, קוראים עליהם, הם יודעים מה הם עושים, אתם תגלו שחברות רבות מתוכן נמצאות בשוויים דמיוניים, במין סיטואציות בועתיות כאלה, מספרים של עשרות מיליארדים, או מיליארדים אפילו, מיליארדים של דולרים, שווי של חברה שבסך כל מה שהיא עושה זה משהו יחסית צנוע, יחסית פשוט, ואיכשהו העולם נראה כמו כאילו צוהל ומשתחווה לגאונות, כשלא כל כך ברור לנו למה, לא כל כך ברור לנו מהסתכלות כזה מצד, איך זה הגיע למצב הזה, זאת אומרת, איך זה התנפח לכזה דבר, יש בזה הרבה, אם תרצו, שילוב של ההמון, הרבה התלהבות של הרבה משקיעים שגם דחפו את זה, אבל אם תרצו, בבסיס הדבר הזה, יש את אותה תרבות, את אותו הלך רוח של fake it till you make it, ואני חושב שזה המנוע. אגב, בהקשר הזה אפשר לציין חברה שהייתה עליה גם סדרה מרתקת בנטפליקס, או סדרה או תוכנית או סרט כזה, סרט דוקומנטרי, טראנוס, חברה שיש עליה הליכים משפטיים בארצות הברית למיטב ידיעתי, שלא יודע איפה זה עומד, אבל האישומים שם, אישומים שמדברים על עבירות של תרמית והונאה בחברות, בניירות ערך, ובאמת יש שם גלגול של איזשהו סיפור על הצלחה כנראה שלא הייתה בפועל באותה חברה, כן, לכאורה, אנחנו לא יודעים את העובדות עדיין, אבל לפחות לפי מה שמוצג באותו סרט דוקומנטרי, זה נראה כאילו היה שם איזשהו ניסיון להציג מציאות שלא באמת קיימת, ניסיון לרכב על איזושהי הצלחה שלא באמת קרתה, ובאמצעות כך להשיג עוד גיוסים ועוד גיוסים ועוד ראונד ועוד ראונד, וזה הצליח, זה הצליח מאוד מאוד יפה, זה הגיע למספרים דמיוניים, שוב, במספרים של הביליאנס, עד שזה התפוצץ, עד שזה התגלה, וכשזה התגלה, זה כבר היה הסוף והפיצוץ הגדול, וכנראה גם, ויש סיכוי שיסתיים גם בהרשעה. אז זה בעצם הבסיס לתרבות הזאת, והתרבות הזאת היא בהחלט קיימת, ועדיין היא קיימת, ואם ננסה להבין שנייה למה היא נוצרת, מה המניעים שלה, אז צריך להבין שאנחנו בעצם מדברים על תעשייה, תעשיית הון סיכון זה תעשייה שעובדת הרבה מאוד פעמים על ציפיות, כן, גם בכל תעשייה אחרת יש הרבה פעמים ציפיות, כן, גם בתעשיית השוק ההון בכלל, יש הרבה פעמים עניין של ציפיות, אבל ההבדל בין הון סיכון לבין שווקים אחרים כמו נדלן, כמו שוק ההון, זה שבדרך כלל כתנאי לשחק בתעשיות האחרות, אתה צריך להביא איזשהן הוכחות מסוימות, איזשהו משהו, צריך להראות משהו. בדרך כלל זה יהיה רווחים, בדרך כלל צריך להראות שיש פעילות עסקית עובדת. בתעשיית הון סיכון, אנחנו כאילו מגיעים אל אותה חברה לפני. אנחנו מגיעים אל אותה חברה לפני, כשהיא נמצאת בשלב שבו היא עדיין עם הסקיצות, עם התרשימים, עדיין עם איזשהו חזון, עם איזושהי פנטזיה. וכשזה המצב, ועוד יש כאלה שמקדימים עוד אפילו את זה, עוד רק בשלב הרעיון הראשוני, כשזה המצב, אין עוד מה להראות. וכשאין עוד מה להראות, אז מה שמשחק תפקיד זה בעיקר כושר השכנוע, כושר השיווק של אותו יזם נמרץ או יזמת נמרצת שמנסה לשכנע את המשקיע שיגייס, שישקיע דווקא בה. ואני חושב שהסיבה המרכזית שבה, שזה עוד לגיטימי, כלומר השלב הראשוני הזה הוא עוד הגיוני, כן? זה עוד הגיוני כי עוד אין מה להראות. אבל הסיבה, אני חושב שבגלל התופעה הזאת של הפייק איט יו מייק איט מתפתחת כל כך, והיא כל כך משמעותית והיא כל כך כואבת, וההפסדים משמעותיים בהקשר הזה, זה בגלל שיש איזושהי נקודה בזמן שכבר מתחילים לאבד שליטה על הבלון הזה. זאת אומרת, כבר מתחיל לקרות מצב שבו גם כשכבר היו אמורות להיות תוצאות, אז לא עומדים בתוצאות האלה, אלא מה עושים? מגייסים עוד. ונכנסים למעין תהליך כזה שדומה לתהליך של מעין עונת פונזי כזאת, עונת פירמידה כזאת, מעין תהליך שבו אני בעצם כל הזמן מגייס על בסיס איזושהי ציפייה למשהו שיקרה שעדיין לא קרה, ואם אני לא מצליח לעמוד ביעד הזה, אז אני אלך ויגייס גיוס נוסף, ונסה להבטיח שאני אעמוד ביעד הבא, והמשקיעים הראשונים כבר הקודמים לא מוטרדים, כי בינתיים גייסתי עוד, אז הם כאילו לא מוטרדים, דווקא הגדלתי את השווי של החברה, מבחינתם זאת השקעה טובה. כלומר, יש פה מין אפקט כזה, שכל גיוס משביח את הגיוס הקודם, גם אם המוצר שלי עדיין לא מוכן, ומעולם לא הוכחתי אותו. ואם תרצו להעמיק עוד קצת פנימה, אז גם צריך להבין שכל גיוס בפני עצמו, גם נמנע הרבה פעמים מבדיקות, שיכולות לזהות איזשהו כשל בתוכנית. כלומר, הרבה מאוד פעמים משקיעים מקדישים זמן ואנרגיה והרבה מאוד בדיקות דווקא לפרסונות, לאנשים עצמם, פחות למוצר, כי הם יודעים שיש בזה הרבה ספקולציה, המוצר הוא פחות מדבר, ופחות להוכחת ההיתכנות של המוצר. ואז מה שקורה, בעצם כל גיוס אומר את עושה משוואה מאוד פשוטה. אני צריך לחשוב כמה חודשים קדימה, שנה קדימה. כן, אני צריך שרק בעוד שנה הוא ידע לספר את הסיפור הזה למשקיע הבא. יצליח, לא יצליח, מה זה חשוב לי? שעוד שנה נראה, כשנעשה עוד גיוס ונגדיל את השווי באותה תקופה, נראה איך זה יהיה. ובינתיים הוא לא הוכיח התכנות, הוא לא עשה עסקה אחת, הוא לא מכר מחירה אחת אותנטית, אין לו אפילו לקוח אחד משלם. הכל על בסיס איזשהו פרוטוטייפ, איזשהו מודל בסיסי שאיתו יצאו לדרך אי אז לפני זמן מה. והדבר הזה במובן מסוים גם מדרבן, מחריף את הדבר הזה, מדרבן את היזמים להמשיך ולעשות את אותן פעולות, רק להעמיק בעצם את הדיסאינפורמציה הזאת, כן? ופה אנחנו מבינים שנכנסים לעולם הזה, שבו אנחנו נמצאים, כבר מתחילים להיכנס לתחום האפור, עדיין לא חוצים אותו, עדיין לא עוברים את הקווים, ובתחום האפור הזה הכוונה לאותם מצבים שבהם הניואנס, מה שאני אומר לאותם משקיעים כחברה, מה שאני מספר כבר מתחיל להתשתש, כבר מתחיל להיות טיפה פחות מחובר למציאות. למשל, אם אני מפתח איזשהו מוצר טכנולוגי שעדיין לא הוכיח את עצמו, אז אני יכול להגיד ראונד אחרי ראונד אחרי ראונד, אנחנו קיימים נגיד 3 שנים, 4 שנים, 8 שנים, עדיין לא הצלחנו לפתח את מה שרצינו. עכשיו, אם אני אגיד לאותם משקיעים, תראו, לא הצלחנו לפתח את מה שתכננו, יכול להיות שזה ייראה רע. יכול להיות שזה ייראה לא מספיק טוב, יכול להיות שזה לא ישכנע. גם למשקיעים הקיימים שכבר נמצאים איתי בתהליך, אני גם צריך לתת להם דיווחים, להראות להם שדברים קורים. ואז לפעמים מה שקורה, אני מתחיל להיכנס לתחום האפור הזה, בזה שאני קצת מייפה דברים. אני אומר, טוב, התקדמנו, עשינו עוד משהו, עשינו את זה, עשינו גם את זה, ואז כל פעם, אחרי כמה חודשים, אני צריך אותנו להתחיל להצדיק, להתחיל להסביר מה עשיתי עכשיו, ומה היה מה ההישג החדש, ולקראת הגיוס הבא, מה המטרות שלי, מה השתנה מלפני שנה. אז אני מוסיף עוד נדבך, ועוד נדבך, ואז אני מתחיל להתקרב אל אותו גבול, כבר, אל אותו קו אדום בוהק של הרמייה, של ההונאה. וזאת הבעיה בתרבות של ה-fake it till you make it. הבעיה היא ברגע שבו אני מתחיל ממש להונות. יש נקודה תמיד בשיווק, שהיא נקודה עדינה מאוד, נקודת איזון עדינה, שבין לייפות את המציאות, להסביר, להגיד שדברים יכולים להיות ככה ויכולים להיות אחרת, וטיפה למה שנקרא לעגל את הריבוע אם תרצו, או להציג דברים טיפה בצורה פחות בינארית, אלא יותר סקאלה, זה תרגילי שיווק בסיסיים. הבעיה היא לא שם, הבעיה היא כאשר חוצים את המרחב השיווקי אל עולם הרמייה. ובעולם הרמייה, זה כבר כמו כדור שלג. כי ברגע שאמרתי משהו אחד שהוא לא נכון, אז אולי גם לא תהיה לי בעיה להגיד משהו נוסף שהוא לא נכון. כי אני ראיתי שלא בדקו, שאף אחד לא טרח להיכנס לעומק, אז אני עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, וככה אני מעמיק את כדור השלג, וזה מדרון חלקלק. זה כבר הנקודה שבה אני מגיע לנקודה שהיא בעייתית מבחינת כל התעשייה, ופה אני כבר מפסיד. בכל זאת, ולפני שאני אציג את הפרדוקס שיש כאן, שהוא פרדוקס עמוק, ואליו אני ארצה להקדיש את החלק הירי של הפרק, אני רוצה גם להגיד מה היתרונות בכל זאת של גישת ה-fake it till you make it, לפחות עד לשלב הזה של הרמייה ממש, וזה בכל מה שקשור לבאמת ההבנה, הפנמה של הנושא הזה של הפנטזיה, החזון הזה. אם לא היה לנו את האנשים האלה עם החזון, ועם היכולת להוציא לפועל, ועם המוטיבציה, עם הדרייב הזה, כנראה שהיינו נשארים מאחור הכלכלית בעולם. כנראה שמיזעים גדולים לא היו קורים כאן. כדי שמיזעים גדולים יקרו, צריך אנשים שיש להם חזון מאוד גדול. אנשים שרואים דברים, מנסים לדמיין בענק, דברים שאנשים אחרים לא חשבו שיכולים להיות אפשריים. זאת יזמות בעיניי. ולדעתי, אם צריך במסגרת התהליך, האקט היזמי, במסגרת התהליך, צריך לרתום אנשים שחלקם פחות עם החזון שלי, כי הם אולי טיפה יותר שמרנים, או כי הם עדיין זה כסף שלהם שמדבר, והם לא רוצים לסכן אותו, או לא רוצים מאוד לסכן אותו. אם אני צריך לרתום אותם באמצעות כל מיני דרכים, טיפה יותר יצירתיות שיווקיות, שוב, מעין לעגל את הריבוע, להציג דברים טיפה פחות חד משמעים, אלא טיפה יותר סקלרים, ולהסביר שדברים טיפה יותר מורכבים, וזה לא שחור ולבן, וטיפה יותר לשכנע, ברטוריקה הבריאה שנשענת על עדנים עובדתיים, אז זה מבחינתי פעולה ברוכה. זה מבחינתי פעולה רצויה בחברה, כי היא תורמת. היא מגשימה את החזון הזה, היא תורמת להגשמת החזון, גם אם בסבירות ההגשמה היא לא תצליח, כי שוב, רק לא יודע מה, X מתוך 100 סטארט-אפים יצליחו, אז לא כולם הצליחו. אבל לפחות יש כאן איזושהי פעולה שתורמת להגשמת ערך שאני תופס אותו כערך חשוב. ערך היוזמה, ערך הצמיחה, ערך הסגסוג, ערך טוב לכולנו. כן, כולנו נהנים מאוד מקדמה טכנולוגית בזכות הרבה מאוד יוזמה של הרבה מאוד אנשים אמיצים. אז יש יתרון בזה, יש יתרון בטיפה חוצפה הזאת של לעשות פעולות שהן טיפה יותר יומרניות וטיפה יותר עם חזון. ומשזה נאמר, צריך גם לשים לב שזה, שוב, לא חורג, לא חוצה את הקו הזה שבין שיווק לבין רמייה לבין הונאה, כששם כבר יש באמת הרבה פחות הצדקות, שם אנחנו כבר יותר באמת בבעיה, ועם זה גם יש לי הרבה יותר התנגדות. אז עד כאן החלק, אם תרצו, החלק היותר טכני של של הביטוי הזה, fake it till you make it, ועכשיו אני צריך להיכנס לעניין המהותי שיש בבסיס הדבר הזה, וזה אותו פרדוקס, כפי שאני מדמיין אותו, של fake it till you make it. ואני בעצם טוען, שאם מסתכלים על זה שנייה בצורה ביקורתית ומעמיקה, בעצם מבינים שיש כאן משהו שהוא כמעט אפילו שגוי מוסרית, כמעט אפילו בעייתי מוסרית, לנו כחברה, אל מול יזמים, ואיך שאנחנו שופטים אותם לכולה או לחומרה, כשאחד מצליח ואחד נכשל. ואני אנסה שנייה להסביר את זה דרך דוגמה, כן, אפשר להסתכל על זה כאל, כן, כמו שבדרך כלל כשרואים איזשהו יזם שעשה איזושהי פעולה מאוד מוצלחת בדיעבד, אז אנשים יקראו לו קוסם, יגידו שהוא היזם הזה, או היזמת הזאת, היא קוסמת, איזה הצלחה נהדרת היא עשתה, ואיזה וואו, שפו. ובמובן מסוים יש כאן איזשהו צ'ופר מאוד מאוד גדול לאותה יזמת, שלפעמים יכול להיות לא בהכרח מוצדק, בהשוואה למקלות שאנחנו נותנים, למי שנתפס במערומיו, במי שעושה דברים שהם לא קשרים, כאשר יכול להיות ששניהם בעצם חגגו תחת אותה תרבות, תחת אותו הלך רוח של fake it till you make it. בואו ננסה להסביר למה התכוונתי, וניתן איזושהי דוגמה. נניח איזשהו יזם שמפתח מוצר כלשהו שעדיין לא עובד. בסדר? מוצר נניח טכנולוגי, טכנולוגיה עמוקה, מורכבת. בסדר? הוא עדיין לא הוכיח את עצמו, הוא עדיין לא עובד. אבל הוא משווק את המוצר מצוין. הוא איש שיווק, הוא יודע לדבר, הוא יודע לשכנע, והוא אומר להם, תראו, המוצר הזה, הרכב שמצליח להתרומם לגובה של חצי מטר מעל הקרקע, והוא יעיל וחסכוני ובטוח, ואין סכנות, והוא נוסע לבד, הוא מרחף לבד, הרחפנית הזאת יודעת לעשות, היא תדע לעבוד ומשכנע את כולם מצגות וסרטונים ושופך המון על יחץ ועל שיווק. בסדר? עכשיו, זה עוד לא עובד, אבל זה מה שהוא מספר לכולם. וכל הזמן הזה, כשהוא הולך ועושה הרצאות ברחבי העולם, ומספר על הטכנולוגיה שלו, הוא נמצא במין נקודת הזמן של ה-fake it till you make it. הוא עדיין נמצא בשלב הזה שבו הוא צריך לרתום את כולם לחלום שלו. עכשיו, כמובן, מטבע הדברים, אנשים מטבעם, חשדנים, חלקם אפילו ביקורתיים, חלקם ירצו לראות משהו, חלקם יבקשו לראות כל מיני דברים, יבקשו להשתכנע, אבל הרוב הגדול לא ממש כך, הרוב הגדול יסתכל על זה, חלקם אולי טיפה יצקצקו, אבל יסתכל על זה כמשהו עם חזון, משהו שמלהיב. לא צריך שכולם יתלהבו, לא צריך שכולם יאהבו, צריך שחלק קטן מאוד מהמשקיעים, למעשה צריך משקיע אחד ליד, כן? משקיע מוביל אחד בדרך כלל, או כמה בודדים, מספיק שהם קיימים, כדי שניתן שווי לחברה הזאת, בסדר? לא צריך שיהיה כולם, ש-100% מהתעשייה יאהבו. מספיק ששבריר מהתעשייה אוהב, והולך איתי, ושכנעתי אותו. ואז אותו אחד מתחיל לגייס כסף לאותו רעיון דמיוני, והוא מתחיל לגייס אליו כסף. ואז תחשבו שהוא מתחיל איזשהו תהליך של הכנה של החברה לקראת גיוס המשך. ושם לקראת גיוס המשך הוא צריך להראות איזשהו הישג, הוא צריך להראות איזושהי התקדמות, אז הוא יגיד, כן, אנחנו כבר הצלחנו לייצר איזשהו משהו ראשוני, עדיין אין מה להראות, ועוד פעם הוא ממשיך לחגוג על הדבר הזה, וככה תקופה של שנה ועוד שנה ועוד שנה, כל פעם הוא מספר עוד רובד ועוד רובד, מעמיק את הסיפור. דמיינו שהוא הצליח בצורה מאוד מאוד שיווקית וחכמה, ועם הרבה טיבולים, שלא לומר הונאות ורמיות, הצליח להגיע לנניח שווי חברה $1 billion, החברה הזאת שווה מיליארד, וכל העולם לוטש עיניים אליה, ומחכה כבר לראות שהמוצרים שלה התחילו להימכר. שוב, מוצר אחד עוד לא עלה, אב טיפוס עוד אין, POC לא קיים, לא MVP כלום, אין לה שום דבר בשלב הזה חוץ מאשר אותם גינונים של אותו יזם. עכשיו דמיינו שבוקר אחד קורה אחד משני התרחישים הבאים. תרחיש ראשון, היזם עושה אירוע, השקה. הוא משיק את אותה רחפנית, את אותו רכב מיוחד. הרכב הזה מרחף מעל פני הקרקע, ומצליח להחזיק כמה שניות באוויר עד שהוא נופל. לא משנה, מראה שהוא נוסע, מראה שהוא יעיל. החברה הזאת ממיליארד קופצת ל-20 מיליארד, ל-50 מיליארד, 100 מיליארד, ונסחרת לפי 100 מיליארד כעבור כשנה, רק בזכות אותה הדגמה יפה, מה שנקרא, הוא הוכיח התכנות, הוא הוכיח שהמודל שלו עובד, מסתבר שכל מה שהוא אמר אז, באותה תקופה, היה אמת, כי הוא מצליח להוכיח את זה, והנה הוא הראה שזה קיים, בין אם זה היה, בין אם זה לא היה, התשואות אליו, השפו אליו, והאמירה, כולם יקראו לו, איך קוסם, בדיוק כמו שאמרנו קודם. אז זה התרחיש הראשון. התרחיש השני הוא שבוקר אחד, דופקים לו בדלת חוקרים של רשות של ה-SEC, רשות ניירות ערך אמריקאית, או של גופים אחרים, ואומרים לו, אתה שקרן, אתה רימית, אתה הונית את כולם, אין לך אב טיפוס, הלכנו למפעלים, לא ראינו כלום, המפעלים סגורים, אתה שקרן ונוכל. אותו אדם נעלם בתאום הנשייה, תביעות, כנראה ייכנס לכלא על רמאות, הונאת משקיעים. עכשיו, שתי האפשרויות האלה, בואו נסכים יחד, אני מקווה לפחות, בואו נסכים יחד שמידת האקראיות של או הסיכוי שהם יקרו בנקודת הזמן שבו אותו יזם שלנו מתחיל לספר איזשהו סיפור הונאה, סיפור של שקר, סיפור של רמייה, נניח 3-4 שנים לפני כן, שתי האפשרויות האלה הם בסבירות מסוימת יקרו בכל מקרה, כן? ייתכן שהוא יצליח לעשות את זה, כי הוא עדיין בשלב מקדמי של הפיתוח, עוד אין לו כלום, וייתכן שהוא לא יצליח לעשות את זה, ואז יעצרו אותו בחשד להונאת משקיעים. שתי האפשרויות האלה הן פיזיביליות באותה נקודת זמן, ועדיין, אם הוא יצליח, הוא יקבל תשואות, אם הוא ייכשל, אז הוא ייכנס לכלא. שימו לב כמה זה בינארי, ושימו לב שזה בדיוק אותו בן אדם. זה בדיוק אותו בן אדם. הוא שיקר לאורך הדרך, fake it till you make it. אם בדיעבד יתברר שהוא הצליח, אף אחד לא ידע, לא יעניין שהוא שיקר. זה לא יעניין כי הוא הצליח. אז הוא יקבל תשואות, והוא יקבל קוסם, ווואו, איך אתה היחיד שהאמין. ואם הוא ייכשל, אז כולם יגידו לו, אתה שקרן ונוכל. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא כמעט, בעיניי, פסול מבחינה חברתית, באופן שבו אנחנו מצד אחד מתגמלים אנשים שהצליחו, ומצד שני אנחנו פוגעים באנשים שנכשלו, אם הבסיס של שניהם היה אותו בסיס. זאת נקודה שהיא בעיניי סוג של פרדוקס בעולם הזה של היזמות, בכלל. פרדוקס בעולם היזמי. עכשיו, אפשר להקשות על הטענה שלי ולהגיד, תשמע, אבל המקרה שאתה מציג הוא מקרה שבו יש לי יזם שהוא נוכל, יזם שהוא רמאי. אם היזם הזה רימה, אז מה אתה רוצה? אז שנמחה לו כפיים אם הוא נכשל? הוא רימה. אבל אז אני אומר, אוקיי, אז אם הוא רימה, אז למה כשהוא מצליח? אתם לא אומרים לו, למה אבל רימית? למה כל השנים האלה רימית? הרי רק עכשיו יש לך איזשהו POC, רק עכשיו אתה מצליח להראות את זה. עד אז לא היה לך את זה. למה מגיע לך תשואות שרימית את כולנו? שהצלחת לגרור את זה תקופה ככה? נכון שהצלחת היום, אז מה? אבל אתה רימית לאורך הדרך. אז אם אתה זה שלא הצליח, אנחנו מאנישים, אז אנחנו צריכים במובן הסיים גם להניש את זה שכן הצליח, אם שניהם נהגו בדיוק באותה או באותו אופן. אז זה מצד אחד, זה במקרה שאותו אחד רימה. ואז אפשר גם להגיד, טוב, מה יקרה אם הוא לא ירמה? נגיד הוא לא רימה, נגיד הוא רק היה מאוד שאפתן, נגיד הוא רק היה מאוד עם חזון מאוד מאוד גדול, והוא לא רימה אף אחד. גם אז אנחנו מתנהגים בצורה לא כל כך, לא כל כך סבירה, כן? כי אם הוא יצליח, חשוב, כל התשואות על זה שהוא הצליח, אם הוא ייכשל, אז הוא במידה של הקריאות, הוא פשוט יפסיד. הוא פשוט ייקשל, יקבל איזשהו עוד קלון חברתי, יזמי, עסקי, על זה שהוא נכשל. אבל שניהם היו בדיוק באותה נקודה, מה זה שניהם? אותו בן אדם היה בדיוק באותה נקודה של אי-וודאות, 3 שנים קודם לכן, כשהוא התפאר בכל מיני אלמנטים שיווקיים. גם אם הוא לא רימה. זאת אומרת, במובן מסוים יש כאן איזשהו משהו בתפיסה הזאת של פייק איט איל יו מייק איט, שבעיניי במובן מסוים הוא פרדוקסלי. במובן מסוים הוא לא מאוד ככה מתיישב לי בצורה עקבית. אנחנו לא נוהגים בצורה עקבית עם אנשים שהפעילו גישה כזאת של fake it till make it, וזה קצת קשה, אני חושב, לתפוס את זה. לפעמים קשה לי לראות כשאני רואה כתבות שמפרגנות לכל מיני יזמים, ואחרי כמה שנים אני רואה שהחברה נפלה, אז אני אומר, אז למה פרגנו מלכתחילה? זאת אומרת, למה היה כזה בז סביב החברה אם עוד לא הוכיחה? אז מה כבר קרה? כלומר, הנה, כי עברו 3 שנים והיא נכשלה, אז עכשיו אף אחד לא זוכר אותה, ואנשים, אז למה מיני כתחילה היה כזה דרייב כזה שהניע אותה? למה ליצור את זה? זה מזיק להצלחה שלה, זה מזיק לה, זה מזיק למשקיעים שלה, זה יוצר שואו במקום שאין, מנפח שווי, פוגע באנשים, חבל, פוגע בעובדים, יוצר הרבה מאוד בעיות שלמעשה אפשר היה להימנע ממנו יותר, מסתכלים על הדברים בצורה יותר נכוחה ובצורה יותר אותנטית. לכן אני חושב, ואולי גם זאת זה המסר של הפרק הזה, כל גישת הפייק איט איל יו מייק איט, או התרבות הזאת של הפייק איט איל יו מייק איט, היא תרבות שבמובן מסוים לא מענישה באמת את אלו שהצליחו לפעול על פיה, ואותם יזמים שנהגו לפיה והצליחו בסיכומו של דבר, אני חושב שיכולים להגיד לתרבות הזאת, תודה רבה, בזכותך, הצלחתי, בזכותך הגעתי לאיפה שאני נמצא היום, עזרת לי מאוד להצליח, כי יכול להיות שאם לא הייתי עושה את זה, לא היה את הבא סביבי, לא הייתי מצליח לעניין משקיעים, אז בזכותך זה קרה, ולכן במובן מסוים, זה ממשיך לתמרץ את היזמים לפעול ככה, ממשיך לתמרץ אותם, והיזמים שנכשלו, שאותם כבר אף אחד לא זוכר, אבל הם סובלים סנקציה מאוד מאוד קשה, הם רואים את התרבות הזאת כסיבה הכי מרכזית לעובדה שהם נמחקו מדפי ההיסטוריה, או שהם סיימו את דרכם היזמית עם הרשעה פלילית. והם דווקא מבקים על התרבות הזאת. הם יגידו שזו תרבות רעה, תרבות בעייתית, שהיא הובילה אותם למקום שבו הם נמצאים. לכן יש כאן מין משהו שהוא מאוד מאוד, אם תרצו, מגביר את הסיכונים. כלומר, אם תשחקו בהתאם לגבולות המשחק הרגילים של תעשיית ההון סיכון, שיווק הוא בסדר, דרכי שכנוע הם בסדר, כל הדברים האלה הם אחלה. אם תשחקו לפי הכללים, אז הסיכוי שלכם להצליח או להיכשל הוא כסיכויי הסטארט-אפים באופן רגיל. נגיד 10.90 או 5.95, לא חשוב. אם אתם מוסיפים גם אלמנטים של רמייה, הונאה, נכנסים למקום הזה, תעשיית השקרים הזאת לפעמים, אז אתם מצד אחד מגדילים את האפסייד, מצד שני אתם מגדילים גם מאוד את הדאונסייד, מגדילים את המחיר שתשלמו אם לא תצליחו, בגלל שגם הונתם את כולם, ובמובן מסוים אתם משחקים משחק הרבה יותר ריסקי עכשיו, הרבה יותר מסוכן, המנעד הוא יותר גדול, יש לכם הרבה יותר מה להרוויח, אבל יש לכם הרבה יותר מה להפסיד. אתם כאילו עושים הימור על ההימור. זה כאילו לא סתם אתם קונים מתח כאמצעי השקעה, אתם עושים אופציות על מתח. אתם עושים הימור על הימור, מגדילים אותו. במובן מסוים זה מה שצריך לקחת אותו בחשבון. כל פעם שנכנסים למקום הזה של, של עודף שיווק, עודף הגזמה, עודף לכיוון הרמייה, מגדילים את הסטייקס, מגדילים את ההימור בצורה משמעותית, וצריך מאוד מאוד להיזהר לא ללכת למקומות האלה. אז שוב, כתלות במידת הביטחון שיש לכם בעצמכם, מידת הביטחון שיש לכם בזה שכולם לא יעלו על זה. אני חושב שגם זה מתכתב עם הרבה מאוד דברים שקורים בכלל במציאות העסקית ובאופן שבו אנשים מתנהלים עסקית. אפשר, כן, הביטוי המפורסם, אפשר לעבוד על אנשים חלק מהזמן, אפשר לעבוד על חלק מהאנשים כל הזמן, אבל אי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן. בסופו של דבר שקרים מתגלים, בסופו של דבר הונאות מתגלות, אתם רק צריכים לקוות שאם אתם עושים את זה, הולכים לכיוון הזה, כדאי שתצליחו במה שאתם מנסים להשיג אותו לפני הנפילה שלכם ולא אחריה, כי אז אתם תמצאו את עצמכם בבעיה קשה. אז זהו, זה נושא של פייק איט טו מייק איט, אני מקווה שזה נתן השראה ועניין. נשמח לשמוע פידבקים לפרקים, נשמח לשמוע גם רעיונות שלכם לפרקים נוספים, ובכלל, אם יש לכם משהו להגיד, להוסיף, להעיר על התכנים, הכל, נשמח לראות אתכם מצטרפים לפודקאסט היזם וכותבים לי שם, לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק, חפשו פודקאסט היזם ותצטרפו לקהילה, מקום טוב לפדבק, לדון ולהעמיק את התכנים שנדבר כאן בפרקים השונים. ובינתיים, תודה רבה על ההזנה ולהתראות בפרק הבא של פודקאסט היזם. Thank you.